כל השוכח דבר אחד ממשנתו, הרי זה מתחייב בנפשו. שנאמר, רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. יכול, אפילו תקפה עליו משנתו, תלמוד לומר, ופן יסורו מלבביך, היינו מתחייב בנפשו, עד שישב וישכחנה מליבו. זה דברי המשנה, פרקי אבות, פרק ג' משנה ט' ז'. מי שאמר את המשנה, רבי דוסטאי בן רבי ענאי. רבי דוסטאי בן רבי ענאי היה חסיד גדול, והיה תלמידו של רבי מאיר בעל הנס. למד תורה אצל רבי מאיר. תדעו, רבי מאיר היה גדול מאוד מאוד. רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, אתם יודעים, רבי יהודה הנשיא, שומעו היה הולך בכל העולם כולו. ניצוץ של יעקב אבינו, רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא היה גדול מאוד בתורה. הוא כתב שישה סדרי משנה. עד זמן רבי יהודה הנשיא, כל התורה הייתה בעל פה. תורה שבעל פה קוראים לה. והיה אסור לכתוב אותה בספר. בספר יש לנו רק תנ"ך. שאר המשניות, הגמרות, ההלכות, הכל בעל פה היו שונים. והיו יודעים, מה זה יודעים? מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו, 700 פרקים יש לה. היום כל התלמוד זה לא מגיע 700. כל התלמוד 629 פרקים. זה מסכת עבודה זרה, מסכת אחת. יהודה בן תימה, אומרת הגמרא, שאנחנו מזכירים אותו כל בוקר, יהודה בן תימה, אומר רבי עסקן אמר, הוא היה שונה 700 סדרי משנה. לנו יש 6 רק. אתם יודעים מה זה? פי 110. 700. אז כמה תורה היה? ראה רבי יהודה הנשיא שהתורה עומדת להשתכח. אם המצב יימשך כך עוד כמה שנים, לא יישאר תורה חס ושלום. אמר, אין לעשות לשם, הפרו תורתך. ישב וכתב 6 סדרי משנה. והחריף גדול בקי בתורה, ועניו, אומרת הגמרא, לא היה כמוהו. כמו יהודה קביליון. היה עניו גדול היה. רבי יהודה הנשיא. והוא פעם אחת אמר לתלמידים שלו, אתם יודעים למה אני יצאתי חכם? יצאתי חכם יותר מהחברים שלי? הייתם חדדנה מחבריי, למה אני חכם יותר מהחברים שלי? דחזיתי לרבי מאיר מאחורי. ראיתי, זכיתי לראות את רבי מאיר בעל הנס מהעורף. ואם הייתי רואה את הפנים שלו, הייתי חכם הרבה יותר גדול. אז פה תראו מי זה היה רבי מאיר. מי שראה אותו, רק הסתכל עליו, קיבל ממנו קדושה. מאיר עיני חכמים. תלמיד שלו, רבי דוסטאי ברבי ענאי. רבי דוסטאי ברבי ענאי, מוריי ורבותיי, היה אביו חסיד גדול. היה תנא גדול, אב בית דין היה בזמנו. היה גר בכפר אכברה. עד היום הכפר הזה ידוע, מי שנוסע לצפת, אז שמה בדרום צפת יש, לא עליכם, בית חולים זיו. שיהיה רק בשביל יולדות, לא בשביל אנשים חולים. הבית חולים הזה, אחרי שגומרים את הבית חולים, יש שביל מוביל לכיוון מזרח. שם יש שרידים של כפר אכברה. שם הקבר של רבי ינאי, ושני בנים היו לו. אחד רבי דוסטאי, והשני רבי נהוראי. קבורים יחד איתו, מערה. הוא, רבי ינאי היה אב בדין, והיה איש חסיד גדול. הגמרא מספרת עליו, הביא עליו את הפסוק, התקוששו וקושו. קשות עצמך, ואחר כך קשות אחרים. כשאתה בא להעיר למישהו איזה ערה, לאיזה עניין, קודם תבדוק אם אתה בסדר עם הדבר, תקן את עצמך, תקן את אחרים. או, אם אתה מאיר, אז תגיד, אני מאיר בשביל כולנו, גם בשביל עצמי. ואז הדברים יתקבלו. כי אם אתה אומר לאדם, טול קורה, טול כיסה מבין שיניך, הוא עונה לך, טול קורה מבין עיניך. ככה אומרת הגמרא. אתה מדבר איתי על כסם שיש לי בשן, אתה יש לך קורה בין העיניים. העוון הוא דבר יותר גדול. מה אתה מדבר? הוא רבי ינאי, היה דיין. יום אחד בא אליו מישהו טבע את השכן שלו לבית דין. מה, על מה השכן? שעוממים האנשים, אין להם מה לעשות. קוטטים, כל אחד מסתכל מה השני עושה. היה לו עץ לשכן שלו, ויצאו איזה ענפים. עכשיו קיץ, התחיל קיץ, הענפים יוצאים החוצה. הפריעו לשכן את המעבר לחצר. אז אמר לו, תוריד את זה, לא רוצה, תוריד את זה, לא רוצה, כמו ילדים קטנים, בלי אותו לבית דין. בא אצל רבי ינאי, שמע רבי ינאי, אמר תבואו מחר. פלו, למה תבואו מחר? אם אפשר היום לפסוק הלכות, תפסוק, תבואו מחר. הלך רבי ינאי לבית, הסתכל טוב בחצר שלו, ראה כמה עצים שצמחו והענפים יצאו קצת החוצה. בלילה לקח את המסור, גזם את כל העצים שהיה לו שם, שהענפים יוצאים החוצה, והלך לישון. מחרת בבוקר בא לבית הדין, הם באו האנשים האלה על הסובח, הגיעו. אז באו נכנסו, אמר לו, אתה חייב לגזום את העץ שלך, שלא יפריע למעבר החופשי של השכן. כמה איש הזה אמר, הרב, אני יכול לשאול שאלה, מה תשאל? אמר, אתה יש לך עץ בבית, ואני ראיתי אתמול, אז לא היה עדיין צילומים ותמונות, היה מביא גם תמונות אולי גם. ואני ראיתי אתמול, יש לך עץ, שהעץ שלך יוצא החוצה לחצר של השכן, וגם לרחוב. אמר רבי ינאי, בראבו עליך, אתה איש נחמד והרבה שכל יש לך. לך עכשיו, לפני שאתה גוזם את העץ שלך, תסתכל בבית שלי. אם אני לא גזמתי את העץ שלי, אתה אל תגזום, אתה פתוח. ואם גזמתי, אתה חייב. ראה איש, הרב כבר תפס אותו, תפס את העניין, הבין למה הרב לא פסק אתמול, כי הלך לראות קודם מה קורה אצלו בשטח, אחר כך יוכיח את האחרים. תראו איזה חסידים, הצדיקים שלנו, חכמי התורה שלנו, איזה אנשי אמת. איזה אנשי אמת, איזה מחשבה, זה לפעמים קורה טעות שבן אדם לא יודע, ואין לא יודע. כל כך היו זהירים. לכן, כל זה אני אומר לכם, שכשאנחנו קוראים את המשניות, נדע שזה דברי אלוקים חיים. לא בחינם הם זכו שהתורה שלהם נכתבה בתוך הספר, וקוראים אותה לדורי דורות. והוא אמר בשם רבי מאיר, אז רבי מאיר תראה איזה חכם, ואבא שלו תראה איזה חכם. מה הוא אומר? כל השוכח דבר אחד ממשנתו, הרי זה מתחייב בנפשו. ריבונו של עולם, למה כל כך חמור עונש כזה כבד אתה נותן לנו? אנחנו הרבה פעמים שומעים דברי תורה, שומעים תורה, אפילו לומדים תורה, לפעמים גם אומרים לאחרים את התורה, ואחר כך שוכחים. כי כולנו בשר אדם, דבר ידוע. ודוד אמר, ואל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי. יש לנו שכחה בעולם. למה אמר ככה? כל השוכח דבר אחד ממשנתו, הרי זה מתחייב בנפשו. שימו לב, הדבר, המילים הן מדויקות. שוכח דבר אחד, הוא לא אמר כל השוכח את משנתו. דבר אחד, מה זה דבר אחד? דבר אחד מיוחד. תדעו, כל אחד מאיתנו, מעם ישראל, כולם, באנו ללמוד תורה. בלי לימוד תורה אין עולם, בלי לימוד תורה אין אדם חיים עלי אדמות. רבנו חיים בן עטר שואל, אבל לא כולם נולדו חכמים, וגם אם לא חכמים, לא כולם נולדו נבונים. נגיד שאדם מקצועו הוא לא חכם, הוא עובד כל השבוע, יש איזה שיעור שפעם בשבוע הולך לשמוע, נו, אז מה אתה רוצה ממנו? הוא, גם האיש הזה שבא לשמוע את השיעור, הוא לא תמיד קולט ומבין את כל השיעור, הוא שומע רק חלק. יש שיעור באגדה, אז אנשים אוהבים לשמוע אגדה. אם יש סיפור, אז כבר רבותינו אומרים, עשה אוזניך כאפרכסת. הוא כבר, יש סיפור? כדאי לשמוע, שלא נחמיץ את הבדיחה, למה אחר כך כולם יצחקו ואני לא אבין על מה הם צחקו, אבל הוא צריך להאזין. יש איזה אגדה, אוהבים לשמוע. הלכות גם כן, אבל לפעמים זה גמרא, לפעמים זה קושיות, תירוצים, לא כולם יכולים להבין. למה אתה אומר שוכח דבר אחד ממשנתו? מה העניין בשוכח דבר? אלא כל אדם מישראל, תדעו, יש לו לפי שורש נשמתו חלק בתורה. יש אדם, יש לו חלק באגדה, יש בהלכה, יש במוסר. מה מדובר? אחרי שהוא כבר יודע את כל ההלכות, שלא יבוא איזה אדם, היום יש לצערנו מין תפיסה מעוותת. אנשים חושבים, הרבה אנשים יש, תראו, הוא לומד רק זוהר, או הוא קורא רק תהילים. אתה אומר לו, אדוני, מה עם הלכות? הוא אומר, אני לא יכול ללמוד הלכות, אני לא נולדתי בשביל ללמוד הלכות. שקרן! מה זה לא למדת, לא נולדת בשביל הלכות? הלכות כולם חייבים לדעת. אחרי זה, שלמדת את ההלכות, ואתה יודע את ההלכות, ויש לך זמן ללמוד, לא בא לך ללמוד דברים אחרים, אז אתה לומד אגדה, אחד לומד קורא זוהר, בסדר. אבל שיהיה הלכה. או יש כאלה, לא עלינו, עוד יותר חמור, זה עונשם כפול ומכופל. לומדים קבלה לפני שלומדים הלכות. זה הרב חידה קורא אותו סוס. הוא אומר, אדם כזה נאמר עליו הפסוק, אל תהיו כסוס כפרד אין הבין. למה? מה זה סוס פרד? הוא אומר, יש ארבעה חלקים בתורה, פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. ראשי תיבות פרדס. צריך ללמוד קודם את הפשט. אחרי שלומד את הפשט, לומד את הרמז. כמו גמטריות, ראשי תיבות, רמזים שיש בתורה. אחרי שלמד, לומד את הדרש. דרש זה גמרא, מדרשים, דרשות של הפסוקים. אחרי שיודע את כל זה, השלים את הכל, ונהיה בן 40, והוא חסיד וצדיק, סוד. אבל יש הרבה אנשים שקופצים ישר לסוד. אז זה רק סמך, הוא אומר, סמך זה סוס. אבל פרש דלת חסר, פרד חסר ממנו. על זה אומר דוד בתהילים, אל תהיו כסוס כפרד. וזה מאוד מסוכן. ותדעו, יש לנו היום הרבה כאלה. אמרתי לכם פעם, רובם של אלה שהיום לומדים קבלה ומלמדים קבלה הם כאלה. ואני אומר לכם את זה באחריות, מתוך בדיקה אישית. 99% פסיק 9 הם כאלה. שהם לא יודעים פשט. תשאל אותו פסוק בתנך, הוא לא יודע. תשאל אותו הלכה בשולחן ערוך, הוא לא יודע. קבלה? הוא יגיד לך שהוא הגאון שבגאונים. וזה טעות. אסור ללכת אחריהם. ואסור אפילו לקבל מהם ברכות. ואסור לשמוע אותם. אני אומר לכם בפירוש. צריך להתרחק מהאנשים האלה. זה חמור מאוד. מתי אדם יכול ללמוד קבלה? אחרי שהוא יודע כבר את כל הפשט, את כל הרמז, את כל הדרש. אחר כך הוא יגיע לסוד. וגם צריך שישמש תלמידי חכמים, ושיהיה צנוע, ענב, לא שמפרסם את עצמו, מכריז עליו בקולי קולות. זה לא על זה מדובר, חס ושלום. עכשיו, כל אדם מישראל בא ללמוד ולהעמיק באיזה חלק מחלקי התורה. לכן תמצא שיש אדם שלומד, יודע טוב טוב הלכות שבת. יודע את כל ההלכות, אבל יותר מכולם הלכות שבת. ויש אדם, הוא לומד הלכות מזוזה ותפילים. יש אדם הלכות ציצית, הלכות תפילה. יש אדם הלכות יום טוב, הלכות חול המועד. יש אדם אוהב מסכת שבת. יש אוהב כל הזמן מסכת סנהדרין, יודע אותה בעל פה ישר והפוך. יש יודע מסכת כתובות. זה נולד ובא לעולם בשביל אותה מסכת. הוא התגלגל גלגולים אחרי גלגולים כדי ללמוד את אותו דבר. עכשיו, את המסכת הזאת, את הלימוד הזה, אם הוא שכח, מתחייב בנפשו. לכן אמר, משום רבים, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, אומר רבנו החידה עליו השלום, בספרו חסדי אבות, יש לו פירוש על פרקי אבות. הוא אומר, כל השוכח דבר אחד, לא סתם אמר דבר, דבר שבשבילו הוא בא לעולם. תראו, בהרבה מקומות יש, בהרבה הרבה מקומות יש. למה החכמים היו אומרים, אילו לא באתי לעולם רק לשמוע את הדבר הזה, די לי. יש בזוהר הקדוש פרשת שלח לך. שרבי שמעון שאל שאלה, תשמעו איזה שאלה רבי שמעון בר יוחאי בעצמו שאל. היה שם בזוהר יש, באו נשמות מגן עדן נבקר בישיבה של רבי שמעון. נשמות מגן עדן. רבי שמעון הזדעזע. ושאל את הנשמה הכי חשובה שביניהם, היה שם ביניהם אחד תלמיד חכם, ושאל אותו, איפה אתם לומדים? סיפר לו, יש לנו ראש ישיבה שהוא מלמד אותנו וכו' וכו' וכו'. רבי שמעון, אחרי דו שיח, יש שם שני דפים בערך, הוא מנהל איתם דו שיח, שומע, שואל ומשיב וכו'. שאל אותו את השאלה הנצחית, בשאלה אחת ידועה ומפורסמת, שירמיהו הנביא שאל, מדוע דרך רשעים צלחה? שאלו כל בוגדי בגד. שאל רבי שמעון את הצדיק הזה, את הנשמה, אמר לו, לך תשאל בישיבה של מעלה, את ראש ישיבה שלך שמלמד לך תורה, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? למה צדיקים סובלים בעולם ורשעים נחים בעולם? חזר וענה לרבי שמעון. ואחרי שהוא ענה לרבי שמעון, רבי שמעון אמר, אם לא באתי רק לשמוע את זה, די לי. מה הייתה התשובה? תשמעו, זו תשובה נפלאה. הוא אמר לו, כך אמר הקדוש ברוך הוא, מי שיש לו נר, נר יפה מאוד, והדליק אותו בתוך עששית. עששית, אתם יודעים, זה במילים אחרות, למפה. כלי עם זכוכית, ששמים את הנר בפנים. והעששית שחורה משחור, מזוהמת, מפוחמת, ומלוכלכת, והיא לא מאירה. מה הוא צריך לעשות? לקחת חומרי ניקוי. ואם זה מזיק, לשים כפפות, זה מקיים מצווה, ונשמרתם מאוד את נפשותיכם. לוקח צמר פלדה, לוקח איזה מטלי, תלוי מאיזה חומר זה, מה זה. ומתחיל לשפשף. הוא מנקה, הוא משווה את זה במים, באוקונומיקה, בחומץ, אני יודע מה, יש היום כל מיני חומרים. מעביר, מבריק, 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 מבריק. אם השסית הזאת הייתה בן אדם, איזה צעקות הייתה צועקת? כואב לי! מה אתה משפשף אותי? אבל אני עושה שאת תאירי. ואז היא מאירה, והנר בפנים מאיר ומדליק למרחוק. וכמה שישפשף אותה יותר, היא תיתן אור יותר יפה. שימו לב על המילים שכתוב שם. אומר כך, העששית זה הגוף שלנו, רבותיי, הגוף זה העששית. הוא מפוחם בכל מיני הנאות. אדם הולך, מסתכל ברחוב, מפטפט, מבזבז את הזמן שלו, מדבר לשון הרע, מציק לחברו, פה ושם הכסף לא שלו, פה ושם חושב מחשבות רעות, לא מכוון בתפילה, לא לומד תורה כמו שצריך, עושה שכבות שכבות של פחם על הגוף, רק אנחנו לא רואים את זה. נראה יפה עם אפטר שייב ועם דיקולון וכל מיני, יש היום זה בוסם לגבר ואני יודע מה וכל מיני, זה הולכים לבית מרקחת, אוי ואבוי, עליהם הנביא היה בוכה, אלה שמייפים את עצמם והבגדים של הנשמה מלוכלכים ומזוהמים, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז הוא דואג, החליפה שלו תהיה נקייה, וילבש את הבגדים הכי אינטליגנטיים, והוא איש מכובד ומקפיד על כבודו כהוא זה. אבל הנשמה שלו מזוהמת, הנשמה שלו טובה מאוד, יש לו נשמה טובה. אבל היא נמצאת בכלי, כך אומר רבי שמעון, זה כלי, גוף לא טוב, עצלן. ישן לו 10 שעות ביממה. הוא לא יושב לאכול, אם אין שם איזה 3-4 בירות מסביב. ואיזה אני יודע מה, איזה ממולאים ומרקים וכל התענוגים שבעולם ופירות וגלידות ומשמנת, הוא צריך להיות הכי 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 מפונק שבעולם, אוכל ושותה ענייני גשמיות ומקפיד על זה כהוא זה, אבל תורה ומצוות זה אצלו בכלל בכלל רחוק רחוק רחוק. אבל הקדוש ברוך הוא חס עליו ויש לו נשמה של צדיק, נשמה טובה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא עליו ייסורים, והייסורים משפשפים את הגוף, והוא מתחיל, אז שאדם יש לו ייסורים, הוא צועק, למי? לקדוש ברוך הוא. תראו, הוא בא לבית הכנסת, והוא בוכה, והוא צועק, בפתיחת ההיכל, ובהדלקת נרות, והוא מתפלל, ואומר, ריבונו של עולם, תרחם עליי, ריבונו של עולם, תן לי, והוא מבקש, הוא מבקש, ומתחנן בלי די. מתי זה? כשרע לו. אבל אם יעזבו אותו בשמיים איזה חודש, חודשיים, הוא יהיה בשקט, לא תראה אותו. בכלל, לא נמצא בשטח, נעלם. למה רווח לו? אבל, והיה כי יש לו איזה צרה, הוא צועק. ואז הקדוש ברוך הוא מביא לו כל הזמן דאגות. אמרה אומרת דוד המלך, חסיד היה. מימיו לא ראה חלום טוב. ושימו לב, הרבה פעמים אנשים מפחדים, פעמים שומעים ברדיו, יש כל מיני תוכניות בלילה, רוצים למלות אותם, חלומות, פתרון חלומות. זה לא פתרון חלומות, זה חולמי פתרונות. הם עצמם, אלה שעולים, הם חולמים בהקיץ. איזה פתרון חלומות. דוד המלך, כל לילה היה חולם חלומות רעים ומרים. שתולים אותו, שרוצחים אותו, שרוטפים אותו, והיה קם בבוקר מבוהל. למה? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה כל הזמן בתשובה, כל הזמן יהיה ירא שמיים. למה? אם היה חולם חלומות יפים ונעים, אז היה קם מבסוט, שוכח את הקדוש ברוך הוא, מתפלל ככה, איך שבא לו, חוץ מכבודו, לומד ככה. למה? יודע, אני יש לי גן עדן, כמו בלילה ביקרתי שם. אני כל לילה מדבר עם כל המלאכים. היה איזה אחד, תדעו, שהיו כבר דברים כאלה פעם. לפני 40 שנה, זוכרת ילד קטן, היה איזה מקובל אחד, במרכאות, בדור שעבר, גם היה אדם כזה, שהיה בא משגע את הראש לחוץ מכבודו של אבא שלי כל פעם. אומר לו, חכם, אתמול בלילה ראיתי את אברהם אבינו, אמר לי לבוא להגיד לך שתעשה כך וכך. אבא שלי לא מאמין לו מה זה אברהם אבינו, אין לו מה לעשות, רק לבוא אליו, שותק, לא עונה לו. אחרי שבוע בא אליו ואומר, חכם, אתמול בלילה משה רבנו בא אליי בחלום, אמר לי כך 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 כך. טוב, אחרי זה היה, אתם יודעים, המדינה שלנו יודעים לעבוד, יהודים יש להם חוש מסחרי. כשהיה מלחמת השחרור ולצערנו כל המקומות הקדושים נפלו בידי הלגיון הירדני, הכותל המערבי והר הזיתים, ואחרי זה מערת המכפלה וקבר רחל וקבר יוסף הצדיק בשכם, הכל נמסר בידי הרשעים האלה. והיה איתם הסכם שלום, הסכם שביתת נשק. מה היה? אחד הסעיף הראשון היה שתופתח גישה חופשית לבני כל הדתות למקומות הקדושים, ואף פעם הם לא קיימו את זה. זה הידיד שלנו הגדול, איך אומרים, לא ירחמו, זה חוסן אבן טלאל אבן עבדאללה אבן חוסן, זה היה אדמור הגדול, חברם של רבין ופרס ואהוד ברק וכל החבר'ה האלה, זה היה חוסן. עוד מעט ילכו לקבר שלו, יעשו עלייה לרגל, לבקשו שם בקשות, יכתבו לו פתקים, מרוב שהיה חסיד קדוש לישמעאל. זהו, לא מנע מאיתנו לבוא לקברי אבות, לכותל המערבי, לכל המקומות האלה. 19 שנה, 19 וחצי שנים, זה היה שבוי בידם. עד שחזרנו לשם, ברוך השם, חסדי השם יתברך עלינו. אז לא היה מקומות קדושים. מה עשו פה? רצו לעשות משהו, לקחו את הר ציון, והכריזו שפה דוד המלך קבור. קבר דוד המלך. זו קבר דוד המלך בהר ציון. האמת זה לא מוסמך, אין לנו שום עדות ששם דוד המלך קבור, ואין שום עניין. מור אבי אחרי מלחמת השחרור בתשח כאב לו, אז הלך בשנת תשנתת, הלך להשתתח שם, אבל אמר אני לא מרגיש כלום, נראה לי משהו פה מפוקפק, זה קבר של איזה שייך מוסלמי תוך המערה למטה שם בהר ציון. אז הפסיק ללכת. אחרי שבוע בא זה המקובל הזה עוד הפעם, חזר, אמר לו דוד המלך בא אליי אתמול בלילה בחלום ואמר לי, אתה היית, לך תגיד לו לסלמן, אתה היית בא אצלי והיית לומד תורה שם, מביא איתך את האנשים, עושים סליחות, מה קרה, הפסקת לבוא. עמד אבא שלי, תשמעו מה עשה, אמר לו, תשמע, תפס אותו מהזקן. אמר לו, אתה חושב שאברהם אבינו ויצחק אבינו ויעקב אבינו ומשה רבנו ודוד המלך משעמם להם בשמיים ובלילה אין להם עם מי לשוחח, הם יורדים לפה ומדברים איתך? זה שטויות והבלים, אתה מדומיין ואתה ממציא מהמוח הפטי שלך, אתה ממציא לי דברים. פעם נוספת אם תבוא אליי עם חלום כזה, אפרסם אותך בכל העולם שאתה שקרן ורמאי. פחד, הפסיק לחלום. עכשיו מה העניין? העניין הוא רבותיי, שהצדיקים ברקיע, שימו לב מה כתוב בזוהר, הם לא יכולים לעזוב לרגע אחד את השמיים. למה? התענוגים שיש בגן עדן, רבותיי, התענוגים שיש בגן עדן, כל שנייה משתנים ונהיים יותר יפים. והצדיקים אף פעם שם לא שבעים ממה שהם רואים וממה שהם מתענגים. אז הם חבל להם להזיז את המבט אפילו לשנייה אחת ממה שרואים שם הצדיקים. לכן, תדעו, אם אדם לא רואה את המת בחלום, זה סימן טוב. בא אליי אחד בוכה מסכן לפני כמה זמן. הרב, 17 שנה אבא שלי מת, לא ראיתי אותו בחלום אף פעם. אמרתי לו, תשמח, תשמח ותשמח. אבא שלך עסוק בגן עדן, יושב שם עם כל הצדיקים, ונהנה מזיו השכינה, אין לו זמן לבוא לכאן. חבל לו לבוא לכאן. אבל מת שבא כל שני וחמישי, זאת אומרת שהוא משוטט בחוסר מעש, בשעומם המסכן הזה. כותב רבנו יוסף חיים שיש לו עלינו עולם תוהו, מי שהיה פה שקרן ורמאי בעולם הזה, שקרן, לוקחים אותו שם המזיקים החיצונים, מכניסים אותו לעולם התוהו. מה זה עולם התוהו? הוא שוכח שהוא מת, ומלבישים אותו בגדים ושולחים אותו לעבודה, והוא הולך עובד, והוא לא יודע מה קרה עם המשפחה שלו, למה הוא לא במדינה שלו, מדינה אחרת, וזה כולם שדים ומזיקים על אחרי חבלה. אומר לכן, פעם אחת היה מעשה בבגדד, שבא אליו איזה איש אחד, ואמר לו שראה את אביו, אביו היה שקרן. ראה אותו כבר כמה פעמים, שהולך ועובד, ועובד קשי, עובד באדמה, בהרים, חוצב בהרים, נוסע עליו סלעים, והוא מדבר איתו ולא עונה. וכמה פעמים זה חזר ונשנה החלום. אמר לו, זה אביך חוץ ממכם, היה רמאי ושקרן. שם בעולם האמת, לקחו אותו לעולם של שקר, נקרא עולם התוהו. והוא לא יודע שהוא מת, והוא עדיין לא נתן דין לחשבון. אמרתו, מה אני אעשה? מה תיקח 10 אנשים, תלך לקבר שלו, תקרא את שמו. קראו לו יוסף בן אברהם. יוסף בן אברהם, דע שאתה מת, ואתה לא חי. ומרמים אותך מלאכי החבלה. לך לבית דין של מעלה ותיתן שם דין לחשבון. וככה היה. אחרי יום ראה אותו בחלום עומד לפני בית דין של מעלה. זאת אומרת, מי שפה היה רמאי ומשקר, שם גם שקרים עליו. שמים אותו בידי מלאכי חבלה שהם רמאים, אבל מי שבאמת נמצא שם בבית דין של מעלה ונמצא בגן עדן במקומו שבגן עדן, ואין לו שום עניין עם העולם. הוא שוכח את כל העולם ולא מעניין אותו כי הוא זה. רק פעם בשנה ביום הפטירה הוא יורד לכאן, ואז אפשר לבקש מנשמתו. או אם הוא היה תמיד חכם, ואנחנו מזכירים את תורתו, כמו עכשיו הזכרנו תורה של רבי מאיר, נשמתו יורדת ומתפללת עלינו. עליו אחי, אין לו שום עניין. הוא נמצא שם בגין זה מרומים. עכשיו רבי שמעון, אני חוזר מה שאמר לו, צדיק ורע לו, כשאדם נשמה גדולה, אבל היא לא עושה את מה שהיא צריכה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא עליה צרות, ייסורים, והיא מאירה בגוף. אז הגוף נשבר, הגוף חולה, הוא הולך לרופא מסכן, נכנס לשם, יוצא עם שק מלא כדורים. הוא כבר שכח, הוא לא יודע, צריך לרשום לו איזה כדור זה בבוקר, איזה בערב, כמה כזה מסכנים. יש אנשים, יש אחד בא אליי, אומר לי הרב, 45 כדורים ליום הוא צריך לבלוע. תארו לכם איזה איסורים. אמרתי לו, בשבילך, לכבודך לבד צריך לבוא המשיח. עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל הדלים, עשה למען ישראל השירויים בצרות. אז זה, הגוף הזה סובל, הנשמה מהירה יותר. למה? איש אשר כזה, יש לו צרות, והוא בא לבית הכנסת, ואומר ברוך הוא ברוך שמו, ואומר אמן, ונותן צדקה. אצל הקדוש ברוך הוא זה יקר יותר מאותו איש שמלא מעדנים ושעננים, שענן ושקט ורגוע, הוא בא לבית הכנסת ומתפלל, זה לא חוכמה, כי יש לו כל טוב, אבל השני בא לייסורים, זה מעלה. תשמעו רבי שמעון בר יוחאי, לא מבטר מהר, תשימו לב, שאל אותו טוב, אמרת לי צדיק ורע לו, רשע וטוב לו למה? תשמעו מה הוא ענה לו, הנשמה מעולם האמת, זה בזוהר שלח לך, במילי דף קוף סמך ח', שם מובה הזוהר הזה, משהו מבהיל. הוא אמר לו שאם הוא רשע, הקדוש ברוך הוא יודע מראש שהוא רשע, לא מביא לו ייסורים, אלא נותן לו לאכול את המצוות פה בעולם הזה. ואם יביא לו ייסורים, יודע השם שהוא יקלל, שהוא יכפור, שהוא ינאץ. כי זה לא אדם נורמלי, זה אדם רע, שהוא נשמה רעה. ואם יביא לו מכות, הוא לא ישוב בתשובה, אלא ירשיע יותר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מניח לו. ואז הוא אוכל את כל שכרו פה בעולם הזה, והולך לשם ריק לחלוטין. שם מצילה. אומר תראה, כל אדם מישראל יש לו חלק בתורה. שמע את זה רבי שמעון אמר, אילו לא באתי רק לשמוע את זה, די לי. הוא אומר, כי זה הייתה לי קושייה שמנסרת בראשי, רבי שמעון, תראו מה היה מעסיק אותו. שנים רבות, וכדן רווח נלה, כעת הרווחתי ממך, תודה לך, הוא אומר לנשמה היא, שגילה לו את הסוד הזה, וכתב את זה בספר הזוהר. כל אדם מישראל, איזה תורה הוא למד במשך ימי חייו? בשביל התורה הזאת הוא בא לעולם. לכן אין לו לאדם להתחכם חוכמות, לעשות מדרגות באוויר ולעלות לשמיים. מה יש לפניך? איזה תורה יש לפניך? איזה חכם מלמד אותך? תלמד. אבל בראש ובראשונה תלמד הלכות. בא רבי מאיר ואומר, תיזהר, התורה הזאת ששייכת לך, אל תשכח אותה. אתה צריך לבוא איתה לעולם האמת. תראו, יש לנו חג השבועות עוד מעט, בליל שבועות נערים כל הלילה. נלומדים אחרי חצות באדרה רבה. בליל השנה רבה, אחרי חצות לומדים אדרה זוטה. אדרה זוטה, אמר את זה רבי שמעון לפני מותו, הוא לבדו. באדרה רבה תראו, כל קטע אמר חכם אחר. פתח רבי יהודה ואמר, פתח רבי אבא ואמר, פתח רבי יוסף ואמר, קם רבי יסע ואמר. כל פעם קם איזה חכם, רבי חזקיה, רבי יוסף בר יעקב, רבי אלעזר, רבי אבא, אלה תלמידים של רבי שמעון, היו 10. כל פעם אחד אומר איזה קטע. באדרה זאתה, שנקרא אותה בליל הושענא רבה, הבא עלינו לטובה. אולי אז כבר המשיח יבוא, נלמד את זה. שם כתוב אחרת, והדבר זאתה. אמר רבי שמעון, איך להגיד דברי תורה? שימו לב רבותיי, שימו לב, אדם שנפטר בא לעולם האמת, שואלים אותו לעולם האמת, איזה תורה למדת? מה שמעת? כמו שאמר השבת נקרא, עקביה במעל על אלו אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד דין וחשבון. מאין באת, מטיפה סרוחה, לאן אתה הולך עם קום הפערימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. מה זה דין וחשבון? כשהאדם בא לשם, אומרים לו, אדוני, למדת התורה? הוא אומר, כן, תגיד. ואז הוא צריך להגיד, מה התורה הוא למד. אתה יודע, פרק תהילים? תגיד. פרק משנה? תגיד. הלכות? תגיד. דרשה? תגיד. חידוש תורה? תגיד. שמעת איזה פירוש? תאמר אותו. לכן אדם תמיד צריך כל דבר שהוא שומע ולומד, לדעת את זה טוב. ולחזור על זה כמה פעמים, שיוכל להגיד את זה שלם, ללא טעות, ללא חיסרון. למה? אם הוא יחסיר מילה, יש לו בושה שמה. ככה אומר רבי שמעון, דלעול וחיסופה לעל מדעתי, חיסופה זה בושה. מפחד שהוא יבוא לשם להגיד דברי תורה, וחס ושלום, הוא ידלג איזה מילה, הוא יגיד איזה דבר טעות. תראו לכם, פה בעולמנו, הוא קורא בתורה. חבל, היום יש קוראים בתורה טובים, אבל יש כאלה, השם מרחם עליהם, וגם עלינו. איך הוא קורא? אחת למעלה ושבע למטה. שופר מאופך, נהיה שופר הולך. דרגת תביר עשה אותו אז לגריש. סוף פסוק עושה אותו רביע. הכל הפוך. אז אתה יודע, לפעמים זה נורא והיום. איך ככה לזלזל בתורה? אז פה יש בושה. אבל שמה בעולם האמת, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. מה צריך האדם לדעת? אפילו קצת. תדעו, לא עליך המלך לגמור. אדם משתדל לדעת תורה, ואפילו הקצת שהוא יודע, אבל ידע טוב. כמו שאמר שולחן ערוך, מרן בסימן א', טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. לכן, אדם, זה דין וחשבון, לא זה דין וחשבון. שואלים אותו, אדוני, מה למדת? אז הוא חושב, אומר, אני כעת עבוד עליהם, אעשה שהכניסו אותי לגן עדן גדול. הרי אדם לפעמים הולך לבנק, כתוב חשבון, אז מתחיל להגיד, אני יש לי דוד באמריקה, ואשתי מרוויחה 8,000 כל חודש, ואני מרוויח 20,000 כל חודש. מה, זורק מספרים. בשביל שהמנהל הבנק ישים אותו בלקוחות החשובים שלו, במועדון הזהב. אז שם אותו שם, בין הגבירים החשובים. גם שם בגן עדן הוא בא בן אדם, חושב שזה אותו דבר, כמו בעולם הזה. אומר, מה אני למדתי גמרות, למדתי הלכות. למדת, רושמים את הכל. מה עוד למדת? הוא אומר, דין, אתה יודע הלכות מזושה? בטח יודע. אתה יודע הלכות שלו, מה זה? 20 פעם חזרתי על זה. רושמים, 20 פעם חזרתי על זה. רושמים שם בספר. הוא אומר, הלכות תפילין, ובטח. הלכות תפילה, איזו שאלה שהייתי בגיל 5, התחלתי ללמוד. רושמים. אחרי זה אומרים לו, עכשיו בוא נעשה חשבון. בוא חביבי. בוא נראה מה אתה מקיים מהלכות תפילין, מה אתה מקיים מהלכות מזוזה, מה למדת, מה קיימת, מה לא קיימת. ואז אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. על זה אמר דוד, הוכיחך וערך לנגדך. מראים לו אבונו, אתה למדת את זה? כן, זה למדת, כן. עכשיו, אחרי זה, מביאים לו ממול את כל המסמכים, כל הסרטים, כל התמונות. מה הוא עשה? זה השאלה, ואיפה התשובה? כך כתוב פה, מה עשית? ואז מה יש לו לענות? אין לו מה לענות. זה אמר דין וחשבון. לכן מכאן למדו מוריי ורבותיי, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, משנתו אותיות נשמתו. ידוע, לימוד משניות זה מאוד חשוב, אבל בתנאי שאדם ילמד עם פירוש. אמרנו לכם כבר, וכדאי להיזהר בזה. להתחיל מהיום, לא ממחר, מהיום. כל דבר שאדם לומד, ייקח עם פירוש. ספר תהילים, אתה רוצה לקרוא תהילים? תקרא תהילים, כמה שאתה רוצה. אבל קח תהילים עם פירוש. תלמד תהילים עם פירוש. איזה תענוג זה, שאדם לומד תהילים עם פירוש, אז הוא מבין ויודע מה כתוב, מה פירוש הפסוק הזה, רואה עולם אחר לגמרי. תראו, אנחנו אומרים פרשת ציצית כל יום. 3 פעמים ביום. 4 פעמים ביום. יודע מה, יש כאלה אומרים את זה 20 פעם גם. והיא אומר, אדוני משה למות, דבר בני ישראל, ואתה עליהם משהו להם ציצית, על כנפי בגדיהם לדורתם. ונתנו עם ציצית הכנף פתית לחלט. אז מה אומר? עשו להם ציצית. מה זה עשו להם ציצית? עכשיו אדם רואה שלו תלית, הוא רוצה לשים חוטים. לפני ששם חוטים, צריך לומר, לשם מצוות ציצית. אם לא אמר, פסול. צריך לפרק את זה ולשים מחדש. כמו מצה, אדם אופה מצות. אם לא אמר לשם מצת מצווה, לא יצא ידי חובה. אדם כותב תפילין, לא אמר לשם מצוות תפילין, פסול. לא רק תפילין, עושה את הרצועות. לא אמר לשם מצוות תפילין, פסול. עכשיו ספר תורה, אם חס ושלום מצאו טעות באיזה אות בספר תורה, מתקנים אותה. לפני שמתקן, צריך להגיד, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה. לא אמר, הספר תורה הזה פסול. ולעולם אתה לא תדע את זה. תראו כמה זה חמור, זה לא פשוט. מזוזה, אדם כזה מזוזה. ולא אמר לשם מצוות מזוזה, המזוזה הזאת פסולה. במגילה אסתר יש מי שמכשיר בדעבד, יש תשובה רבן עובדה יוסף שיחיה, שאלו אותו, מגילת אסתר אמר בדעבד אפשר להכשיר, אבל אפילו מגילה צריך לומר לשם קדוש, מצוות מגילה צריך לשמה. תראו כמה זה חמור, זה לא פשוט. עכשיו התורה אומרת ועשו להם ציצית, צריך לומר שעושה את החוטים בציצית לשם מצוות ציצית. עכשיו, מה אומר אחרי זה? והיה לכם לציצית. מה זה והיה לכם? אתה אמרת שצריך לעשות ציצית. והיה, כאילו נהיה אוטומטית ציצית. אמרת קודם, ועשו להם. מה זה והיה? תשמעו מה כתוב, מה כותב הרב חידה עליו שלום. הוא אומר, כל מצווה שאתה עושה פה, יש כנגדה אור למעלה. אתה לוקח כוס ואתה מברך. בורא פרי הגפן, אתה אומר, ברוך אתה השם. אתה יודע כמה מלאכים בראת? כמה עולמות הזזת? כל אות זה עולם. יש 22 אותיות. כל נקודה זה עולם. יש 9 נקודות. קמץ, פתח, צרה, סגול, שבה, חולם, חרק, קובות, שורוק. 9 נקודות. אמרת ברוך, 6 עולמות בראת. עוד בית, עוד רש, עוד וב, עוד חף. ואחר כך קמץ יש בבית, ושורוק יש בבב, ויש עוד עולם, שביעי. בחף סופית יש שם שווה. בראת 7 עולמות. כל עולם, אם חס ושלום בלע איזה אות, חיסר, העולם הזה פגום. מלאך צולע, יש מלאך פתאום עם עין אחת. מה קרה? זה האיש שברא אותו, לא ברא אותו שלם. אומר, מה זה ועשו להם ציצית? אני עושה פה את הציצית, יש למעלה ציצית שלמה נבראת מהציצית שלך. אם אתה עושה את הציצית כהלכה, כדת וכהלכה, אז והיה לכם לציצית. הבנתם עכשיו? זה לא כפול. מי שקורא את הפרשה, מה חושב? כתוב פעמיים ומתחיל להקשות. פעם כתוב ועשו להם ציצית, פעם כתוב והיה לכם לציצית. הוא אומר, לא, שאתה לובש פה את הציצית למטה, יש לך ציצית למעלה. ולכן תקנו לומר תפילה. אני פעם מצאתי, יותר נכון, מורבי נתן לי, שהייתי אחרי בר מצווה, מתנה, איזה קונטרס קטן בכתב ידו, שהוא היה ילד בגיל 7. כתב כל מיני תפילות בכתב יד, שיש לומר, לפני התפילה בבוקר, לפני שלובש ציצית, לפני שמניחים תפילין, הוא אפילו עוד לא היה מניח תפילין, כבר כתב. לפני קידוש של שבת. שמה בתפילה של הציצית, מה היה כתוב שמה? וכשם שאני לובש תלית בעולם הזה, כך תזכה אותי לתלית נאה לעולם הבא. תראו, לא עלינו ולא עליכם, מי שנפטר, איש, גבר, יש לו הרבה דין בשמיים. אישה קלה קלות נכנסת לגן עדן, האישה. אבל הגבר, יש עליו דין קשה מאוד. מה עשית בזמן? איפה בזבזת את השעות שלך? למדת תורה? לא למדת? וגם העניין של ברית, שמירת ברית קודש, לשמור את הברית, לשמור את העיניים, לשמור את האוזניים, לשמור את הפה. אישה אלה את כל האיסורים האלה. לא עלינו, למשל יש לפעמים חתונות. אז לצערנו הרבה יהודים טובים משלנו עדיין לא נזהרים בדבר הזה. עושים אירוע ועושים אותו מעורב. עושים שבא גם ריקודים, לא עלינו. מה לעשות? שמחזיר אותם בתשובה. אז באים לשאול אותנו, אין יום שלא שואלים אותי. אני היום שאלו אותי שני משפחות בשאלה הזאת. מה לעשות? נאמר להם, תלכו רק בשעת החופה. ואחר כך האישה תישאר, הגבר יחזור הביתה. האישה צועקת, לא, לא. אמרתי, את לא פוסקת הלכות. אני פוסק, או את תחליטי, מי את רוצה שיפסוק? את לא פוסקת הלכות. גבר, אסור לו לראות פריצות. גבר, אסור לו להיות נוכח בשעה שיש ריקודים מעורבים. אבל אישה, אם היא קרובת משפחה, והיא מוכרחה לבוא לחתונה, כי אם לא תבוא, יהיה סכסוך, יגרום שנאה ואיבה. מותר לה. אנחנו אומרים לה, תשבי שם בצד, אל תרקדי את. את רק תשבי שם. מותר לה לראות ריקודים מעורבים. הגבר, המצב שלו קשה פי אלף, פי כמה. האישה אינה לה את הדין הזה. כדי מפני דרכי שלום, שלא יהיה איבה, עד שהם יחזירו בתשובה, איך נקרב אותם? נבוא לסמחות שלהם, והם יבואו גם אצלנו. כדי שעל ידי זה אולי הם יימשכו, ובמשך הזמן הם ישובו בתשובה. מה? אז לאישה אין את כל הצרות האלה, לגבר יש. גבר, כשמובילים אותו, לא עלינו, חוץ ממכם, חוץ מעם ישראל, מובילים אותו בלוויה, עוטפים אותו בתלית. למה הוא צריך שמירה מהמזיקים? באים כל המקטרגים לקטרג עליו. כל העוונות שעשה במשך ימי חייו. לאישה אין לה מקטרגים. לא עוטפים אותה בתלית. זה הסיבה. אז זה אומר, ועשו להם ציצית, והיה לכם לציצית. אדם עושה פה מצווה. איזה מצווה שהוא עושה כאן? מזיז למעלה את כל העולמות. למה? כל השוכח דבר אחד ממשנתו. הרי זה מתחייב בנפשו. למה אמר מתחייב בנפשו? שימו לב, יש עוד דבר מעניין. אומר הגאון חידה, ידוע, הגמרא אומרת, היה פרשת תזריע, קראנו אותה לפני פסח. שם כתוב על נגעים, לא עלינו, שבאים נגעים על האדם. אז הסדר שם, קודם כל נגע שהיה בבית. אחר כך נגע שבא על הבגד. נגע זה צרעת, לא עלינו. היה צרעת בבית. הקיר, נהיה שם צבע אחר, נהיה צרעת. אחר כך יש דין צרעת שהיה בבגד. אחר כך צרעת בגוף של האדם. אמרה הגמרא, שהקדוש ברוך הוא בעל הרחמים, לא מיד לוקח נפשות. יש איתותים בשמיים. קודם כל, נשבר לו איזה כלי. אז האדם שהוא טיפש, מה אומר? נשבר כלי, יאללה, תשמח, כפרה, מזל טוב. וזה מזל טוב זה? זה מזל לא טוב. זה סימן שעשית עוון ונשבר הכלי. וזה הזהרה מהשמיים, תחזור בתשובה. הוא לא חוזר בתשובה, אז נהיה כלי יותר יקר, נשבר לו. לא חוזר בתשובה, מישהו גונב לו את הכסף. לא חוזר בתשובה, במס הכנסה, פותח לו איזה תיק מלפני 25 שנה, בזמן אנטיוכוס, אומר לו, אתה עוד חייב, יש פה איזה מפרעה. ולכן, מה התעוררתם היום? איפה זה היה? שילמתי, לך תחפש את הקבלות. לא חוזר בתשובה, יש לו צרות אחרות, לא עלינו, אקסידנט, הרכב הלך, אומר כפרה, ניצלנו בנס, אבל תחזור בתשובה, תתקן. מה צריך לתקן? תורה! ללמוד תורה. לא חוזר בתשובה, לא עלינו, מתחיל בגדים ללכת, שריטות, פציעות. לא חוזר בתשובה, בסוף השם יצילנו, לא יבוא ולא יהיה נפשות. זה הולך מדרגות, מדרגות, מדרגות. לא בבת אחת במכה על האדם. לפני זה, אם הוא עושה שחזורים, הוא רואה ששנים לפני כן, בשמיים כל הזמן צלצלו לו בפעמונים, והוא לא התעורר. אומר רבי מאיר, זה מדובר על נזק כספי, או גופני, או לא עלינו של חיים. מה קורה אם אדם פתאום שוכח את הלימוד? אומר, שוכח את הלימוד זה כמו בר מינן מוות. כל השוכח דבר ממשנתו הוא היה למד, והיה זוכר את זה טוב. פתאום הוא שכח. הרי זה, אתה יודע למה זה דומה? לא לזה שהפסיד כסף. היה כדאי לו להפסיד מיליון שקל בתורה לו. היה כדאי לו להפסיד או עלינו את הבית. רק שהתורה שלו תישאר במקומה. אבל שכח משנתו, הרי זה מתחיה בנפשו. זה נזק שנוגע לנשמה. למה? איך הוא יבוא לעולם האמת? מה הוא יגיד שמה? אילו למדת תורה, איפה התורה שלמדת? אומר רבנו חיים בן עטר, אסור להנות מהעולם הזה מי שלא לומד תורה כלום. אבל מה יעשה אדם? לא כל אחד נולד גאון, לא כל אחד נולד פיקח, שהרבה אנשים באים לשמוע שיעור והם לא קולטים את כל מה שיש בשיעור. לפעמים יש שיעור של אגדה או סיפורים, אז הוא שומע, מבין, מוסר, הוא קולט. אבל לפעמים זה שיעור גמרא, שיעור הלכות, לא את הכל הוא קולט, לא מבין את הכל. מה הוא יעשה? תגיד לו, אתה לא תהנה מהעולם, ואין לו רב אחר שילמד אותו. מה הוא יעשה? זה הרב היחיד. והרב הזה מלמד אותו רק דברים קשים. לא יכול ללמד אותו דברים פשוטים. לא כל אחד כמו משה רבנו, לא כל אחד כמו בן איש חי, לא כל אחד כמו הרב עובדיה שיכול להסביר תורה לאיש הקטן ולאיש הגדול ביחד. זה כוח עצום. יש הקדוש ברוך הוא חונן לפעמים איזה אנשים בדור שהם יכולים לדבר, כולם יבינו אותם, הנשים יבינו אותם, הזקנים מבינים אותם, הגדולים מבינים, הצעירים מבינים, זה שווה לכל נפש. לא כל אחד כזה. מה יעשה האיש הזה? אז הוא אומר, אתה יודע מה תעשה? תעזור לתורה, תעזור למי שלומד. אם אתה מסייע, יש לך חלק בעולם הזה ובעולם הבא. אז זה אמר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, הרי זה מתחייב בנפשו. עוד דבר, עקביה בן מהללאל, שם אמרנו את המשנה הזאת, אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. מה זה אין אתה בא לידי עבירה? היה צריך לומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה עובר עבירה. לא, אפילו לידי עבירה אתה לא תגיע. יש מציאות, תדעו, לפעמים בן אדם, הוא לא עושה את העבירה עצמה, אבל הוא נקלע לאיזה מצב, היום אומרים בלשון של בית מרקחת אסוציאציה, איזה מציאות שלא היה לו אפשרות רק לעשות את העבירה. ומה יעשה? בא יצר הרע ופיתה אותו. אומר, אם אתה תחשוב על השלושה דברים האלה, בטוח לא, אפילו לא תגיע למסדרון, לרחוב ששם העבירה נמצאת. אין אתה בא אפילו לידי העבירה. אחד, מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד. אחר כך אומר, מאין באת, מטיפס, למה הוא כופל? אמר, מאין באת, תגיד בבת אחת, דיין באת, מטיפס רוחה. אומר לו, יש יצר הרע של הגוף, יש יצר הרע של הנפש, של הנשמה. יש יצר הרע של הגוף, אז הוא מתגאה. הוא אומר, מה? אתה יודע, אני אדם מלומד, אני אדם שראיתי הרבה בחיים, אני עבדתי, יש לי כסף, יש לי ממון, יש לי כבוד, יש לי משפחה, יש לי ידע. אני צריכים לתת לי כבוד. איך אמר ההוא? בא לבית הכנסת ביום כיפור, כל התפילה בכה, ככה סיפר רבי נתן אישית. שהגיע לעלייה לספר תורה, גבאי הזמין אותו עלייה רביעי, קם עליו וקילל אותו צח כללות ביום כיפור. אמר לו, אותי אתה מזמין ליום, לעלייה רביעי? אני צריך לעלות שלישי או שישי, מה אתה נותן לי עלייה כזאת? שאל אותו הרב לידו, אמר לו, סליחה, לפני חצי שעה שמעתי אותך אומר בעמידה, בתפילה, ויועצו מלפניך, אלוהי, עד שלא נוצרתי, אין לי כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. והיית בוכה ואומר, עפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי. עכשיו בכית ואמרת, אתה עפר. פתאום אתה כעת צועק בית הכנסת ליד כולם, ואתה אומר שכולם לא מגיעים לרגליים שלך, ואתה ככה וככה וככה. תשמעו מה הוא ענה לרב. אמר לו, זה מה שאני אמרתי, זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אני עפר. אבל ביני לביניהם, מי הם? תחיל לקדל עוד כללות. הוא אומר, זה הראש, הראש הרקוב שיש לבן אדם, זה יצר הרע. מה הוא עושה? הוא יגיד הכל, הוא יגיד הוא עפר, הוא יגיד אני כלום, אני אפס. אבל מה? כשזה מגיע לכבוד שלו, נוגעים לו בכפתור של החולצה, אוי וואי וואי, רוח שערה, רעידת אדמה, הרגש. צריך להזעיק כבר כוחות חילוץ, אתה לא יודע כבר מה לעשות. זהו, זה האדם צריך ללמוד. אמר, פעמיים מאין באת. אחד על הגוף, מאין באת, ולאן אתה הולך, מאין באת, הוא אומר לגוף, אל תתגאה, שהוא בסך הכל טיפס רוחה. הטיפת מים, זה הכל. לאן אתה הולך עם כל מעפר עם מוות עולה? האדם לא עלינו, אומרת הגמרא, אחרי שהוא נפטר, דקות אחדות אחרי זה, איך הגוף שלו לא עליכם, איזה צבעים, איזה סירחון חוץ מכבודכם ומכבוד המקום, איזה מצב, איזה בושה ואיזה חלימה, צריך לחסות אותו. אז זה הגוף הזה שמתגאה, הרי אם לא הנשמה, מה היית? כלום! ואחר כך לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון, כמו שאמרנו, איזה בושה וחלימה שהוא עומד שם. אבל לנשמה לא אומרים ככה, הנשמה, מה היא תלך לקבר? הנשמה לא, הנשמה עולה למעלה. אז הנשמה אומר, דה, מאין באת? סתם, הוא לא אומר מה. ולאן אתה הולך? זה לא יפה, לא מתאים לנשמה שנשמה חלק אלוה ממעל, שהיא תעשה מעשים מכוערים. זה לא מתאים לנשמה שהיא בת של אברהם, יצחק ויעקב, שלא תלך בדרך השם. מאן אתה הולך? הוא הולך אחר כך לשם, לגן עדן העליון, יושב עם כל הצדיקים. ואם חס ושלום הנשמה יש לה מעשים רעים, כתוב שהצדיקים שם לא יכולים לסבול את הריח שלה. אז היא צריכה להיכנס לגיהינם, זה לא בשביל עונש, אלא לרחוץ ולנקות את הלכלוך. אומר רבנו יוסף חיים, כמו שאדם לא עלינו, יש לו פצעים. היום יש אנשים שמגיעים מקצה העולם, מגרמניה, משוודיה, מנורווגיה, לים המלח. מבלים שם שבועיים, שלוש, יש להם כל מיני מחלות אור, כל מיני רמטיזם, פזוריאסיס, השם יצילנו, יעדי מננה ומנכון ויתן על שונאי ישראל. באים לשם, כנס ים המלח. מה זה ים המלח? זה צורב. אתה נכנס לים המלח, אם יש שם איזה שריטה, מיד היא שורפת. בסדר, זה שורף. תחכה יום אחד, אחרי זה, האור שלך נהיה כמו חלה, כמו שמן. ואז איזה אור בריא יש לך. גיהינם אותו דבר, רק את הנשמה זה. גיהינם זה אש ששורפת את הנשמה. אם הנשמה נקייה ואין לה שום עוון, לא יכול גיהינם לעשות לה כלום. לא מרגיש צער, איך אמרה הגמרא על הפסוק? אנחנו אומרים את זה במנחה כל יום. עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו, מה פירוש? הצדיקים שבאים ללכת מהעולם הזה והולכים לעולם האמת, חייבים לעבור מגיהינם. אין דרך. אין דרך לעבור לגן עדן בלי לעבור דרך גיהינם. אז הצדיקים נכנסים שם. הזוהר שואל למה הם צריכים להיכנס. הוא אומר, בגלל שיש הרבה רשעים שנגמר הדין שלהם וצריכים לצאת ואין להם כוח לצאת. תתארו לכם, היה בן אדם שפה בעולם הזה היה לו לא מכונית אחת או שתיים, שש, שבע מכוניות במוסך שאחרי הבית. טיפול אישי לכל מכונית היה לו. מכונית מרוץ, מכונית ערב, מכונית בוקר, מכונית ליום העצמאות, מכונית ליום ירושלים, מכונית ליום האם, מכונית ליום הדיכאון. יש לו כל סוגי הרכבים. בא לשם לעולם האמת, גם קורקונט אין לו. המסכן הזה ישב בגיהינם 7 חודשים, 9 חודשים, 10, מי יודע כמה, עד 12 חודש. בא לצאת מגיהינם, אומרים לו, הלך לגן עדן, הנה כרטיס. איפה גן עדן? אומרים לו, איפה? מיליונים של קילומטרים מפה. וואלק, מי ייקח אותי? אין. מטוסים, קווי תעופה, ארקיע, מרקיע, זרקיע, משהו, כלום. אומרים לו, חביבי, פה לא עובד. מחכה המסכן הזה, עד שיפטר איזה יהודי כשר פה בעולם הזה, עובר דרך גיהנם, תובל ויוצא. עוברה בעמק הבכה, הבכה, כולם בוכים שם, צועקים, וואי, 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 כל היום. אז הם בוכים שם, מעיין ישותו הוא, זה בשבילם מעיין. שיוצא הצדיק, באים מרכבות לקחת אותו, אומר, אלו רגע אדוני, אומר תפדל, תעלה, טרמפ. לוקח איתו טרמפ את כל הרשעים שגמרו את הדין שלהם בגיהינם, לוקח אותם איתו לגן עדן. זה הולך יחד איתם. אומר, תראה, זה הצדיק שנפטר מהעולם, אבל אם יש לו עוון, לפי הלכלוך שהיה זה זוהר תרומה, זוהר תרומה ככה אומר, ושמה סוגיה שלמה מדברת על זה. הוא אומר שאם אפילו צדיק עשה קצת אבונות, אז משאירים אותו בגיהינם כמה זמן, יש כמה ימים, יש כמה שעות, יש אפילו כמה רגעים לפי האבונות שנדבקו בו ולכלכו את הנשמה. הוא לא יכול לבוא עם הלכלוך הזה להיכנס לשבת בגן עדן. יש לזה גם ריח רע. כולם בורחים מזה. אז הוא יושב שם בגיהינם איזה זמן, והמים של גיהינם, האש, גמר מים, איזה מים, אש, אלפי מעלות, שורפים את הלכלוך. הוא סובל צער. מפרידים ממנו, עובר כמו איזה ניתוחים, טיפולים קוסמטיים, יש טיפול קוסמטי, יש טיפול של ניתוח פלסטי, של עור, כל מיני מביאים שם, יש רופאים, דוקטורים, לא עליכם שלא תדעו, כולם שליחים של מלאך המוות, ידוע. יש לו הרבה סגנים ויועצים, הם עושים שם את הניתוחים, יוצא משם בריא ושלם והולך. ורבי אברהם אזולאי כותב עוד יותר, אומר, יש בגן עדן הארץ כמו בית הבראה. כמו פה לא עלינו מי שעבר ניתוח או עבר איזה חולי קשה, שולחים אותו למנוחה, לאיזה מקום של התאוששות, עד שהוא מבריא ואחר כך הוא יכול לחזור לתפקוד המלא. גם הנשמות בגן עדן ככה. אחרי שהם סבלו גיהנם מסכנים, נותנים להם איזה מנוחה באיזה מקום, באיזה גן, מאכילים ומשקיעים אותם, מבריאים אותם, מאוששים אותם, כי הוא לא יכול ישר ללכת מתוך העיצבון והדאגה שהיה לו בגיהנם ישר לגן עדן, צריך שלב ביניים. נח מתאושש, אחר שולחים אותו לשם. זה לרשעים, אבל אנחנו עם ישראל ועמך כולם צדיקים, לא צריכים את כל זה. ישראל, פה יש להם גן עדן, פה יש להם גן עדן שם. אנחנו יבוא משיח, לא נצטרך לגיהנם. עכשיו שיבוא משיח, הרי כל הצרות שאנחנו עוברים כעת, חבלי משיח שאדם עובר, אין צרות פרטיות, אין צרות כלליות, כל זה כפרה על העוונות שאדם עושה. ותמיד אדם כל ייסורים שלא יבוא ולא יהיה, אם יש לו, יגיד, יהי רצון שיהיה זה לכפרת עוונותיי. כך כותב רבנו חיים בן עטר. זה מועיל לכפרה. זה טוב שאדם ככה יגיד. כל דבר שקרה יגיד, יהי רצון שיהיה לי כפרה על עוונותיי. וישוב בתשובה. יקבל עליו בלב לשוב בתשובה. על ידי זה, אז יהיה קרוב יותר, יקרב את הגאולה גם. המשיח מחכה, כל דודי דופק. פתחי לי אחותי רעייתי, אומרת הגמרא, פתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. הקדוש ברוך הוא מחכה, שנשוב בתשובה. עוד איזה צעד קדימה. היום הזה, אומר לכם את האמת, הייתי בהרבה מקומות בארץ. איזה סניגוריה אפשר להגיד על עם ישראל. אין לי ספק שהיום התקרבנו למשיח בהרבה. אין לי ספק. לראות בתי כנסת מלאים עד אפס מקום בין פורת יוסף, אין מקום לשבת. בתי כנסת במשך כל שעות היום, הסתובבתי בהרבה ערים בארץ, מקומות נידחים שפעם אמרו ששם אין תורה, ערים של מרכזים של פשע, של סמים, של מה לא. בתי כנסת בין פורת יוסף, בין פורת יוסף, כן ירבו, אוהבי השם. אתם יודעים איזה נחת רוח זה עושה לקדוש ברוך הוא? המלאכים עומדים למעלה ואומרים לו, לקדוש ברוך הוא, אשריך שיש לך בנים כאלה, עם כזה נפלא. אז הקדוש ברוך הוא מחכה לעוד כמה יהודים שישובו בתשובה. גם לנו, שנתחזק עוד יותר. זה הגמרא אומרת, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? עכשיו מה שאנחנו עוברים זה חבלי משיח. כל מיני גזרות, גזרות כלכליות, שביתות, צרות, בבית, בחוץ, לפעמים שלום בית, חינוך ילדים, בריאות, פרנסה, כלכלה, מיסים. כל זה חבלי משיח. שלא לדבר על שאר הצרות מהגויים הרשעים שמסביבנו רוצים לטרוף אותנו חיים. לולי השם שהיה לנו, אזי חיים בנעמנו ובחרות הפעם בנו. הקדוש ברוך הוא שומר אותנו. זה כל זה, ממה ניצלים? איך ניצלים מזה? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים. עבודה אין לנו היום בעוונותינו. אין בית מקדש. והשם העבודה לזיר ביתך. נשאר לנו שניים. תורה וגמילות חסדים. גמילות חסדים זה לא רק כסף, רבותיי. זה לעזור איש לזולתו. לקרב עוד יהודי להביא אותו לבית הכנסת. עוד יהודי להתפלל. עוד יהודי שיתחזק בעבודת השם. זה מקרב את הגאולה. ותדעו, הימים האלה חודש אייר מאוד מאוד מסוגל לסניגוריה של ישראל. תדעו שכל המלחמות שהיו פה בארץ היו בחודש אייר. והי אייר, אומרים יום העצמאות. איזה עצמאות? המלחמה התחילה בהי אייר. מיד שיצאו הבריטים מארץ ישראל, היה ליל שבת, בחצות הלילה, בהי אייר, 15 למאי למספרם. שבעה צבאות ערב, שבע צבאות ערב פלשו לתוך ארץ ישראל. תכננו לחתוך את הגליל, והם עשו את זה. הגליל היה בידם כמעט שנה. קבר רבי שמעון, אתם יודעים, שנה שלמה לא היה בידינו. עד שנת תפשינטט היה מבצע חירם, באו צבא מכיוון לבנון, מקדש נפתלי משם, ושחררו את קבר רבי שמעון. הם העמידו תותחים בקבר רבי שמעון בל"ג בעומר הזה של אייר, של אייר תפשינחט, והיו מפגיזים את העיר צפת. אז, אבל רבי שמעון נקם בהם, כולם הושמדו, הלכו כליל מהעולם. אז תארו לכם, השם עשה לנו ניסים נפלאות. מלחמת ששת הימים פרצה בחודש הזה, גם כן, באייר, היה כ"ו באייר. ואז כל המלחמות היו בחודש הזה. מלחמת לבנון פרצה גם בחודש אייר. אז כל ההתעוררות בשמיים לגאול את ישראל מתעוררים בשמיים כעת. למה? יצא ניסן, אז בשמיים רוצים לבדוק אותנו. זה הזמן, רבותיי, להרבות תורה. זה הזמן להרבות אהבת חינם, להרבות חסד, להרבות מעשים טובים. על ידי זה שאנחנו נעשה חסד, נרבה תורה, אז הוא ירחם עלינו. אנחנו צריכים עוד סניגוריה, עוד סניגוריה ועוד סניגוריה לעם ישראל. בזכות התורה שישראל למדו בכל המקומות, והמקום הזה גם, מהבוקר עד הערב, והתורה שלמדו בכל הערים, תעמוד בעם ישראל, שיאמר השם די לצרותינו, ושלח לנו משיח צדקנו בנחת ולא בצער, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.